אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב כולם, איזה כיף שאתם כבר כאן, אומקה דליבה עם מוטי קופר ואסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. מחכה לנו תוכנית מרתקת בדרך לאולפן. ורד עצמון משולם, אישה נדירה שהכרתי ביפוקס. היא נבחרה להיות הפרזנטורית של משרד הבריאות, לתווך לעמנו הקדוש את כל נושא הטראומה. היא הייתה שם בבסיס שורה, וראתה מה קורה לנשמות, לנפשות, לאנשי זקה, שנגעו בלב, שטיפלו בכזו קדושה, ויש לה כל כך הרבה אמונה לאישה הזאת, כל כך הרבה ידע, אני מחכה לה, היא עוד מעט תגיע לכאן. ובשעה השנייה תהיה איתנו שרה הרבה, דודה של דפנה, דודה של אלה, מהסיפור המפורסם הראשון שיצא באותה שבת, באותו שמחת תורה, שתי ילדות שנחטפו וחזרו. איזו דודה, נשמע ממנה מה קורה שם בלב, אישה מלאת אור, אור יהודי של אמונה. ותהיה איתנו גם איילה ניצן, ואת זה אני אגלה לכם אחר כך. בינתיים אני מחזיקה ביד, זה קרה, זה לקח לי 2.5 לכתוב את הלב שלי עם המהלך פה של חרדים וחילונים ונשמות ש... רק רוצות להיות אחד לשני קרובים, במערכות נישואים, בילדים והורים, באנחנו ואלוקים. זה קרה, הנה, ביום רביעי האחרון, הספר החדש שלי הודפס, ואני מקריאה את הפרק הראשון עכשיו. הוא נקרא עכשיו אני מתפללת, וזה מתחיל ככה. תקשרי אליי שנייה כשאת פנויה, אני אומרת ללירי, חברתי. אוטוביוגרפיה, ממואר, חברה שלי, פנויה דברי, היא אומרת לי, ממוש תקשיבי רגע, אני אומרת לה, אני רוצה לעשות ספר מהפגישה שהייתה לנו ברמת אביב, ביום האינסופי ההוא, כשישבנו שעות עם קפה שהתקרר, ודיברנו על החיים, דיבורי בנות, שתי נשים יושבות ומדברות, משקיפות מרמת אביב על בני ברק, את רוצה לעשות מזה ספר? כן. איך תעשי מזה ספר? אני פשוט אכתוב את מה שדיברנו. את זוכרת את כל מה שדיברנו? מה, יש לזכור? זה אנחנו. אני אשחזר בערך. נראה לך שמישהו יכול להתעניין בשיחה של שתי נשים, אחת חילונית עד כאב, ואחת חרדית עד להחריד. נראה לך שזה מעניין מישהו? מעניין, ברור. אמרתי לה, שתי חברות ילדות שגדלו אחת בהרצליה, שונות בסגנון חייהן, חלוקות בדעותיהן, דומות כל כך, יחד מהגן, מקוטבות, אבל לא מדי. היא שואלת אותי, נשים הקריאו את זה? גם גברים. נשים חרדיות? היא שואלת אותי. אני כותבת לנשים חרדיות. אני כותבת לציבור שלי. אני אישה חרדית ואוהבת להיות כזאת. אני יודעת שעות הסברת לי את זה על הספסל, להיות חרדית ועוד מבחירה שתהיה לי בריאה. מה, תחלקי את הספר לנושאים, תכתבי לפי פרקים? לא יודעת, אמרתי לה. עוד לא חשבתי איך אני עושה את זה. זה בסדר מבחינתך שאני אחשוף את כל השיחה הזאת שלנו? היא אומרת, היו שם גם דברים מאוד אישיים שדיברנו עליהם. גם אני וגם את. את מתכוונת לכתוב את הלב החשוף שלנו? גם חשוף וגם עטוף. בדיוק באותה דרגת חשיפה רגשית, שאני מדברת באומקה דליבה, שאני כותבת בכתיפה, אני כותבת דברים מאוד אישיים. כן, אני מדברת את האמת הרגשית שלנו. לי אין בעיה עם זה, אבל אותך אני צריכה לשאול רשות. דווקא רעיון מקסים, עונה לי לירי. לא מפחיד אותך שאף אחד לא יתעניין במה שאת כותבת? אני חייבת לכתוב את זה. זה חייב לצאת ממני. גם אם איש לא יקרא. הלוואי שיקראו, למה שלא יקראו? מזכירה לך שזו אני עם חוסר הביטחון, לא את. זה הכי ישמח אותי בעולם שכן יקראו. ואם לא יקראו, שלא יקראו, אמרתי לה. אני מבחינתי כותבת את עצמי לילדים שלי. שיהיה להם את הלב של אמא מונח על הדף. ואם הלב שלי ייפגש עם לב של אישה אחרת, הקוראת את הדברים, זה הכי ישמח אותי בעולם. תעת מה קורה כשאום כדליבה של אישה אחת פוגשת אום כדליבה של השנייה? את יודעת מה קורה כשדמעות של אחת מתערבבות עם הדמעות של האחרת? השיחה הזאת הייתה שלנו, אומרת לי לירי. אבל היא לא מדוברת רק בינינו, היא מדוברת אצל כל הנשים בעולם, אלה הדומות ואלה השונות אחת מהשנייה. דמיון ושוני בין בני האדם נתונים לחלוקה שאפשר לסדר בכל מיני שיטות בארון. תמיד יש משהו מפריד, ותמיד יהיה משהו מחבר. אנחנו כל כך אחרות, וכל כך דומות, חברות טובות, שלא מפחדות לטעות, ולהסתכל קדימה על האחורה של החיים. השיחה הזו שיש בינינו, אינה מדוברת אצל כולן, אומרת לי לירי, השיחה איתך תמיד מאוד אישית. לא לכולן יש יכולות כאלה, לא משנה. אני חייבת לעשות מזה ספר. איך, תבני דמויות, את יודעת לבנות עלילה? לא יודעת. אני לא סופרת, אני לא זמרת. אני לא מושלמת, אני לא פרפקציוניסטית, ונמאס לי להתחשב כל היום במה שמישהו אולי יגיד עליי, ואולי לא. אני פשוט אכתוב. אכתוב את מה שהיה בינינו, אבל לא כעלילה שהתרחשה בחוץ, אלא כמו שדיברנו אותה באותו יום. דיברנו את עלילת החיים שלנו כמו שהיא נראית מבפנים. בחוץ ובפנים זו באמת לא אותה עלילה. עלילות חוץ כבר משעממות אותי, אומרת לירי. עלילות פנים יוצרות חיבור. זה מרתק, מהלכי הנפש שלנו. היא כל כך יוניקית בוטיקית. האדם נברא יחידי, אמרתי לה. ובכל זאת תמיד מבקש להיות חלק. תכתבי על איך העליבו אותנו ובכינו, גם. על מי השפיל אותנו ואיך קמנו, גם. ועל איך צחקנו? צחקנו המון. ועל איך רקדנו ושמנו מוזיקה בקולי קולות ואת כל ההפרעות גם? גם. ואת כל איך שלא הרגשנו מספיק שוות, גם על היחסים שלי עם אמא שלי, אמא תרשי, אני מרשה. איך תקראי לי בספר? איך תקראי לעצמך? אני זו אני בסיפור. אפרת? כן, בובי. זה ספר אמיתי, אלה חיים אמיתיים. אני לא צריכה ליצור שום דמות, שום עלילה. יש לנו את החיים שלנו, לא מספיק. אני כותבת דיאלוג בין שתינו. את היא את ואני אהיה אני, כמו שאני. אמא, סבתא, חרדית, בני ברק, בעלת תשובה. ואני, תקראי לי לירי. לירי, איזה שם יפה, לירי. אני אהיה לירי, אמא לשלושה, גרה בנווה צדק, נשואה לניר. מרגש דווקא. מה? שתכתבי עלינו ספר. ואם אף אחד לא יקרא אותו? את שוב עם זה, די, את תקועה עם התחושה שאת לא מעניינת אף אחד? את לא? נראה לי שישתפר מצבי במעט, התפללתי על זה. אני אתקשר לאבי, המוציא לאור שהוציא לי את הספרים הקודמים, ואשאל אותו מה הוא אומר. מה שלא יהיה. אני חייבת לכתוב אותי החוצה, נשים חייבות להתבטא. נשים זה עם יוצר. יצירות, כמו ילדים, לא יכולות להישאר בבטן. הן חייבות להיוולד. תכתבי את זה, תשתלי את זה, תציירי את זה, תרקדי את זה, תחרזי את זה. תכתבי גם על התהליכים האלה, היא שואלת אותי, שנשים עוברות כדי ללמוד, כדי לגדול, כדי ליצור החוצה. ברור, דיברנו על זה, אז אני אכתוב על זה. אם אני אשכח דברים, אני אצלצל אלייך תוך כדי תהליך הכתיבה. למה בחרת לירי? תמיד חלמתי שיקראו לי ככה. לא אוהבת את השם שלי, הוא שם עבה. לירי הוא שם דק, לכל איש יש שם. את יודעת שלכל איש יש שם זה ביטוי שבא במקור מהגמרה. זה לא התחיל אצל זלדה המשוררת. אל תתחילי איתי עכשיו, הרבה תורה הרבצת בי בשיחה ההיא. מספיק, תנוחי. היה לי ממש כיף איתך באותו יום עם הקפה על הגבעה כשהשקפנו על בני ברק. תקראי לי לירי, תכתבי מה שאת רוצה. אום קדליבה, בוקר טוב. מתחילים.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
אום קדליבה, זה האורחת שלנו כבר כאן, ורד. תגידי לי, ורד עצמון משולם, אני אגיד את הטייטל הפורמלי, אבל אחר כך המאזינים שלנו יבינו מי את ומה את בנשמתך הגבוהה. אז את פסיכולוגית רפואית, ואת נבחרת מן השמיים, מהקדוש ברוך הוא, להיות הפרזנטורית של משרד הבריאות לתיווך נושא טראומה, לאמנו הקדוש. ומה שחיבר אותי אלייך, זה לא סוד, אני מדברת על זה בכל מקום, אוקיי? שמצד אחד, את יודעת, יש את עולם הידע, הפסיכולוגיה, you will name it, אבל יש לך את האומץ, את העוז, את היכולת, את הכוח המילולי, אנחנו בני אדם מדברים בינינו, רוח ממללה, בכל מקום שיש, ואת חילונית. את זועקת בערוץ 12, בערוץ 13, בערוץ... את זועקת לעם ישראל, שמע ישראל, תתפללו. אין משהו אחר לעשות את זה, ואת זאת שכאילו אמורה לדבר בלשון ההוא, ואת תמיד מדברת את הנשמה שלך, גם איתי באופן פרטי, אז מה נזכר איתך? מה שלומך באמת?
בוקר טוב אפרת, אהובה. וואו, את מרגשת אותי עם הפתיח הזה. ימים מכוננים, עוברים על כולנו. ימים של שינוי. ימים של המון כאב ועצב ונהר של דמעות. וכן, משהו מתעורר. כל אחד בדרך שלו, אצלי זה מתעורר בכיוון של חיבור לאמונה, חיבור לשם, חיבור לכוח עליון.
בהתחלה, כשהיה את האסון, פתאום הגעת, את יכולה לספר, את יכולה איך שבא לך, אבל פתאום הגעת לבסיס שורה. זה, את לימדת אותי משהו, בלי ששמת לב, את לימדת אותי לבדוק במוח של עצמי, אילו תמונות נותרות בי. שאת זה כבר השפעה משנית כזאת, כאילו מתוך המלחמה, באמת אולי זאת הזמנה למאזינים שלנו, לבדוק מכל מי ששמר על עצמו ולא ראה, או כל מי שאפילו גם שמיעה, היא ראייה פנימית. אתה כן. שומע משהו ואתה מצייר לעצמך את זה בפנים, אז אחד מהדברים שאת לימדת אותי, זה בלי שרצית אולי, זה איזה תמונות נותרות בך, כשהיה ממחולפים שנה עוברת, מתוך המלחמה, ואחרי שאת סיפרת לי תמונה מאוד חזקה, זה בא בי עכשיו, הנה, על היד ועל הלק, תספרי את זה רגע, תספרי מה זה בסיס שורה למי שבטעות.
כן.
לא יודע.
אז בסיס שורה זה בעצם הבסיס שאליו הגיעו כל החללים, גם החיילים, גם כל השאר האזרחים. ובעצם בבסיס הזה נערך, התקיים כל הזיהוי של החללים שנרצחו. בכל החזיתות.
הם מגיעים לשם לא חיים כבר.
לא. אחרי פינוי מהשטח, בימים הראשונים היו מאוד דרמטיים, כי באמת הייתה מסה מאוד מאוד גדולה. ביום הראשון, בעצם בשמיני לחודש, בין השמיני לתשיעי, זו הייתה המשמרת הראשונה שלי, ולא ידעתי למה אני מגיעה, כי זה באמת היה מאוד לא צפוי וקשה. והגעתי לבסיס שהיו בו 900... גופות, קשה לי להגיד גופות, אני קשה עם המילה הזו. אני מעדיפה לקרוא לזה 900 נשמות שעזבו את העולם בכאב ובצער ובאופן מאוד אכזרי.
את מבינה, גם ההגדרה הזאת שלך, יש שם משהו גבוה כל כך, תקשיבי מה נעשה עכשיו, קצת בלא יפה. נעבור לפרסומות, כי אין לנו ברירה, אבל תישארי עם ה...
I will.
הדבר הזה, נשמות גבוהות שעברו, בסיס שורה, את מגיעה כפסיכולוגית לשם, ופוגשת את אנשי זקה, ופוגשת תהליך שהמשפחות צריכות לעבור. האנשים שנוגעים בדבר צריכים לעבור, וגם את, גם את צריכה לעבור משהו.
כן, כולנו עברנו שם, כל הצוותים של בריאות הנפש, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, רופאים, שוטרים, בין אישים, חרדים, כולם עברו שם משהו גדול.
תורחת חשובה לנו היום, ורד, משולם. עצמון, אנחנו יוצאים לפרסומות.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
עומקה דליבה, ואנחנו עם ורד עצמון משולם, פסיכולוגית, הפרזנטורית של משרד הבריאות לענייני טראומה.
הסברת חרדה.
הסברת חרדה. אבל מעבר לפורמליות של ההגדרה שלך, את פשוט נשוימה. והיינו לפני הפרסומות בזה שפגשת שם בבסיס שורה ביום הזה, 8 לאוקטובר, את השורות של ה... איך את אמרת? זה לא נורא יפה, אפשר להגיד גופות, אבל איך את אמרת?
נשמות שעזבו את העולם בהרבה כאב, אכזריות וצער.
תגידי, אז כאשת מקצוע, את מסתובבת שם, מה זה, כאילו, זה בחוץ, ומה רואים, ואנשי זקה, ותסבירי.
שילת, אחד הדברים שאני ענה כבר, אבל אחד הדברים שאני גם, כולנו, האמת, כל הצוות שאני מכירה, שאנחנו מאוד בקשר ככה מאז בהתכתבויות, מעדיפים כמה שפחות לתאר את התיאורים הקשים והגרפים.
לא, אל תתארי כן, באמת, לא, אבל לא, 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 לא כי, תודה.
כי באמת אני חושבת שזה לא המהות של הסיפור שלנו שם, התיעוד שלנו מהרגעים האלה. אבל מה שקורה שם זה פשוט שהמשפחות, חלקן הוזמנו, חלקן חיכו בחוץ, כי באמת לא ידעו, הייתה המון אי-וודאות לגבי מי ומתי יודיעו. ופשוט הליווי הוא כזה שכשהמשפחה הגיעה בשער, נכנסים לתוך הבסיס ומתחילים תהליך של ליווי, של זיהוי. עשינו את זה באמת בשיתוף פעולה מרגש ומדהים של אנשי זעקה ופיקוד העורף וקציני משטרה ובריאות הנפש, שזה פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, שכולנו עבדנו ביחד וליווינו את המשפחה מהרגע שהיא מגיעה לבסיס לזהות את היקירים שלהם.
יש משהו שנחרט לך בזיכרון?
כן, כן. כן, אז סיפרתי ככה ברעיון שהייתי אצלכם בערוץ, שבעצם אחד הרגעים שעברנו הרבה הדרכות כצוותים בתוך השבועיים וחצי הראשונים, אחת ההדרכות נתנו לנו כלי שאנחנו כפסיכולוגים מכירים אותו, שבעצם כדי להתחיל עיבוד של טראומה, אז אנחנו מבקשים לברר על איזושהי תמונה ספציפית שנחרטה או נשארה, ולנסות להבין מה המשמעות של התמונה הזו עבורי, עבור כל אחד מהאנשים שבעצם חווה איזשהו אירוע שהוא מורכב או עם באמת מראות קשים. והתמונה שעלתה לי הייתה תמונה של רגע בליווי של אבא ואחות שבאו לזהות את האחות הקטנה המתוקה והיפה.
שחר.
כן, שחר. והסיפור הוא בעצם שכשהיה מאוד מאוד קשה לזהות ומבחינת המשפחה להקל את הבשורה הקשה, והבקשה של האחות הייתה לראות את כף היד. ומה שנחקק לי זה שבסיפור שלה בעצם יום לפני או יומיים לפני המסיבה, היא מרחה ללק ורוד. וזאת התמונה שנשארה לי, ושאלתי את עצמי למה דווקא זו, כי יכלו להיות תמונות הרבה יותר קשות. לא שזו לא הייתה קשה מאוד, אבל אני חושבת שהנשמה שלי בחרה את התמונה הזו כדי להישאר עם איזושהי, עם איזשהו מסר שיש בו תקווה. והמסר או התחושה שאני קיבלתי ברגע העצוב הזה, זה היה באמת האהבה הזו שהייתה שם בחדר, גם במריחת לק, כנשים, את יודעת, הדברים האלה זה מין רגעים כאלה שמחברים בינינו. אגב, אני בת יחידה, אז אולי זה גם מתיישב על איזשהו סיפור שלי, אם אני מנתחת את זה יותר לעומק, למה דווקא הרגע הזה? אני בת יחידה, תמיד הייתי בכמיהה לאחים ואחיות, והשם רצה ככה ש... אני בת יחידה להורים.
אין לך אפילו אח?
אני בת יחידה, ההורים שלי המקסימים, הם הצליחו לפצות על זה בהמון אופנים, ועדיין, עדיין יש את החסר הזה. ואני חושבת שברגע הזה פגשתי שם את האהבה הזו, שבלי לדעת אותה בתוך החיים האלה, הרגשתי שהלב יוצא לקשר המיוחד הזה שיש בין החיות.
את יודעת שהמילה אח ואחות, ואחות רחמניה שעובדת בקופת חולים, והמילה אחד, כולם בגלל זה, זה אותם אותיות. אחדות, אחים, אחד, שמע ישראל. מאיפה יש לך את האומץ הזה להיות בכנות נקייה של נשמה יהודית ולקחת את המקום המקודש שהשם, תרשי לי להתבטא בשפתנו, שם אותך. ולדבר דיבורי אמונה, גם מול אנשים שהם יכולים להרים גבה או אפילו...
מרימים? כן, בטח.
מה אומרים?
כבר מרימים. אבל אני יודעת, אני לוקחת את זה בהמון חמלה ואהבה והבנה, כי אני חושבת שכל אחד זה פוגש במקום אחר. אבל את יודעת, אני התחלתי ללמוד לימודי חסידות למטפלים בבר אילן. כן, קוראים לזה הנרטיב המיסטי, לפי החסידות למטפלים, שבעצם מלמדים אותנו את החיבור שיש דווקא בין הפסיכואנליזה והגישות הפסיכואנליטיות הבאמת ראשוניות של ממש פרויד והלאה, ואת החיבור בינם לבין תורת החסידות, תיקון הנפש, קבלה, זוהר, ואני חושבת שיש, לא רק אני, זה ידוע שיש באמת הרבה מאוד השפעות שאולי לא נכתבו, לא על ידי פרויד ולא על ידי ביון שהתייחסו להיבט היהודי, אבל פרויד היה יהודי. ואני חושבת שהרבה ממה שאני כבר, רק התחלתי את הלמידה, אבל אחד הדברים שעולים זה שבאמת יש הרבה דמיון בתפיסות.
נכון.
של איך מטפלים בנפש, ואיך חושפים את הנפש, והחיבור בין הנפש לנשמה. אז לשאלתך איך אני עושה את זה, אז... את קראת לזה אומץ, ואני באמת קטונתי, אני לא חושבת שזה אומץ, זה בעיקר משהו פנימי, קריאה פנימית שלי, שיוצאת אחרי החוויה הזו של השביעי לאוקטובר, משהו השתנה, השתנה אצל הרבה אנשים, וגם אצלי, משהו לא יחזור להיות מה שהיה, כמובן שהיינו מבטרים על הרגע הזה, שלא היה קורה, אבל עדיין, משהו התעורר בהבנה שיש פה איזשהו כוח, ובבסיס מה שאני חוויתי, ואולי זה עונה לשאלה מאיפה האומץ, אני הרגשתי נוכחות מאוד חזקה בעבודה שמה, שמעולם לא חשתי בשום מקום. זה היה ממש פיזי. עכשיו יכול להיות שזה גם האדרנלין, והציניקנים או הביקורתיים יגידו, טוב, זה באמת תגובה גם לטראומה, שיש איזה מין אדרנלין כזה של עשייה, ושמים בצד את הרגש, אבל... אני חייבת להודות שכל מי שעבדתי איתו, אנשים מדהימים, כולם היו מחוברים לרגש, כולנו בכינו, כולנו כאבנו, כולנו היינו המומים, ועדיין מעכלים. ויחד עם זאת, היה משהו באחדות הזו שנוצרה שמה, שסימלה עבורי זה היה סימבולי. איך ברגע אחד, כל כך הרבה אנשים שמתלכדים לעשייה משותפת, מצליחים לעבוד בצורה כל כך מופתית, לא משנה כמה כאוס, כמה בלגן, כמה חוסר הבנה עדיין את הזירה, הצלחנו לעשות עבודה משותפת, שהיה בה כל כך הרבה חסד, ואז אמרתי לעצמי, למה זה, אם זה יכול לקרות ברגעים כל כך קשים, אז למה שזה לא יקרה במציאות חיים שלנו כל הזמן?
באמת למה?
תראה, אני חושבת שהפילוג שחווינו, ועדיין גם חווים, אני לא רוצה גם להישמע אולי יותר מדי.
עדיין.
כן, עדיין, יש פילוג. והפילוג הזה הוא באמת תוצר, לדעתי, של גם היסטוריה מאוד מורכבת, גם כל אחד מאיתנו שונה, גם אני חושבת שהאנושות בכלל מאופיינת הרבה פעמים בפילוג. אבל בגדול אני חושבת שכולנו בסופו של דבר עשויים מאותם חומרים. אנחנו בני אדם, אנחנו בני אנוש, יש לנו רגשות, יש לנו מחשבות, יש לנו היסטוריה וזיכרונות וניסיון. ויש רגעים בחיים שאנחנו חווים רגעים קשים, ודווקא מתוך החושך הגדול, כמו שאנחנו יודעים תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר.
תכף חנוכה, you know.
ממש. אור.
תגידי, לא, תמשיך,
תמשיך. לא, לא. האור מתגלה, הרבה פעמים אני חושבת שבאמת מהניסיון חיים, גם שלי וגם של אנשים אחרים. ברגעי משבר... לפעמים יש הזדמנות לקרן אור לבצבץ, הדימוי שאני נותנת הרבה פעמים למטופלים שלי, זה שטראומה, זה אפשר לדמות אותה כמו לאדמה, שביום יום היא יבשה מלמעלה. ומאוד קשה להכניס שינוי בתוך האדמה הזו, עד שאין איזה רעידת אדמה. ואז כשיש רעידת אדמה, אז נוצרים מין סדקים, נכון? ואז הגשם יכול לבצבץ פנימה, ולהצמיח משהו חדש. אז אני מאוד מאמינה שאם כבר קורה משהו כל כך קשה וגדול, אז יש לנו הזדמנות.
נכון, נכון. בואי נדבר על אנשי זקה ומה שהם עברו.
וואו, תקשיבי, אנשי זקה והצלה, איך קוראים לה? אנשי זקה וחברת קדישה, ובאמת, עשו שם עבודה, שאני לא חושבת שיש מישהו שיכול היה לעשות את זה, כמוהם או יותר טוב, אין דרך לעשות העבודה הזו אם אין לך חיבור לאיזושהי אמונה בכוח עליון. כי באמת, ומה שתמיד הדהים אותי שם, הייתי מסתובבת ושואלת אותם, איך אתם עושים את זה? כי אנחנו באמת נחשפנו בצורה יחסית מינורית, הכל יחסי, אבל מה שהם עשו שם והם עבדו, אני הייתי מגיעה לשש שעות משמרת, הם עבדו 24-7, הם היו הולכים לישון באוטו. ומה שהם עשו שם בכזו שליחות ומסירות נפש, וגם באמת אני חושבת ששאלתי פעם את אחד מהאנשי זקה, איך אתם עושים את זה? וגם עושים את זה עם חיוך. אני חייבת לשתף אותך, אפרת, שהתמונה של הבסיס, אם היית יכולה רגע להציץ מהצד, הייתה המון אהבה, ואפילו, אני לא אגיד, בטח לא שמחה, אבל חיוך. אנשים עבדו שם עם הרבה מאוד סבלנות וחיוך על פנים, כאילו רצו להעיר עבור אחרים שראו שלכולם קשה. אז שאלתי אותו, איך אתה עושה את זה? מה זה הדבר הזה? כי באמת רואים אותם באיזה מין, כאילו אין גוף, יש רק נשמה. הם עובדים לא עם הגוף, הם עובדים רק עם הנשמה. והוא הסביר לי שבאמת יש כל כך ערך כל כך גדול לקדושת המת וקדושת החיים. והחשיבות של הרגע הזה, להקל על בני המשפחה, לסיים את התהליך כמה שיותר מהר, כדי להתחיל את התהליך הבא, כי זה באמת שלבים של אבל, אז יש את עד הבשורה, ויש מרגע הזיהוי, ואז יש עד רגע הלוויה, ומההלוויה מתחילים את השבעה, ואז מגיעים ל-30. זאת אומרת, יש באמת איזשהו תהליך, שהוא סיפר לי שמאוד חשוב להם, לעשות בשביל עם ישראל את הדרך הזו בצורה הכי מכבדת ומהירה, ולקדש אותה החיים שלהם שהיו.
את ורד, שאת מתארת את התהליך הזה שאנשי זקה שלב אחרי שלב, כמו שעכשיו תיארת, אז עכשיו אנחנו מדברות על החיים, על האנשים שנותרו כאן, האהובים, קרובי המשפחה, ואני שנייה הולכת עם המחשבות אל התהליך שהנשמה היהודית עוברת. בינתיים זה מקביל, parallel, את יודעת, אז היא עוזבת את הגוף, ומתי היא באמת, לכן חז"ל מבקשים מאיתנו לקבור כמה שיותר מהר, שמאפר באת ולאפרת שוב, וגם הנשמה עוברת תהליך, ועוברת שבעה רקיעים, והולכת וגדלה וגבוהה, ובאמת כשאתה מאמין בהמשכיות, ובנשמה שאולי אין לה גוף, אבל יש לה במרכאות חיים שממשיכים הלאה, אז אתה רואה משני הצדדים את הדבר הזה, וזה כבר עושה איזו הקלה אפילו לידיעה שזה לא נגמר, זה ממשיך אבל אחרת.
כן, אין ספק שזה למי שמאמין בזה, ואני כן מאמינה עוד לפני, אז יש כאלה שיגידו, טוב, זה הרבה יותר קל להאמין, אז ברור. נכון, אז אני מסכימה, אני גם אומרת, אז אוקיי, אם זה עוזר לי להאמין בזה, אחלה, אני קיבלתי פה משהו טוב כדי להצליח לשרוד את החיים האלה בצורה יותר חיובית, כי נצח הוא דבר שמחזק.
מה קורה עם אנשי זקה אחרי?
אז תראי, אנשי זקה אחרי מקבלים הרבה מאוד, לא מקבלים, אני חושבת שהם הזדקקו וכבר זקוקים להרבה תמיכה. הם מקבלים סיוע מכל מיני גופים, אגב גם אני עכשיו שותפה ליוזמה מדהימה ומרגשת של חבורה של יזמים שהם כולם יוצאי צבא, אייל קרביץ בראשם, הוא אלוף משנה במילואים של מיכל הים, שהגה רעיון מדהים לארגן תרומות לטובת הקמה של ממש סדנה מיוחדת לאנשי זקה. ואיחוד הצלה, ולכל הביינישים שהגיעו משום מקום, והגיעו לזירה הזו באמת בלי לדעת יותר מדי. ואנחנו ממש עכשיו בונים סדנה של 4 ימים באמת סוכי דרגות.
מה הם יעברו שם?
אנחנו נעשה איתם תהליך של קודם כל מפגש של שיח. ואנחנו אפילו לא ממש נגדיר את זה כטיפולי, כמו תהליך של חיזוק, העצמה, חיבור לקוחות. ניתן להם כלים של חוסן, כלים של חיבור בין גוף לנפש, של נשימה. וניתן להם גם הרבה זמן של פן, וביחד, ומוזיקה. ובעצם לעזר בכל החושים, כדי להטעין את הנפש והנשמה. ואני ממש מתרגשת לקראת הפרויקט הזה, הוא ממש יוצא לדרך בקרוב.
איזה יופי, בהצלחה.
תודה.
תגידי, מבחינה נפשית, רגשית, כשאנשי זקה הם רובם אנשי משפחה, גם אני יודעת שאחד החתנים שלי הסביר לי שרק מגיל מסוים היה אפשר מראות קשים יותר, ומה, אני לא יודעת בדיוק מה הלך שם, אבל אני חושבת על בכלל, מה מבחינה טיפולית, או מבחינה, בואי נגיד, בריאותית. איך אדם עושה את המעבר הזה מלצאת משורה, מלצאת ממראה ולחזור לחיים? את מבינה?
כן.
מה צריך לקרות על הגשר הזה? יש לו ילדים, תכף שבת באה, הוא עושה קידוש, הוא חי, הולך לבית כנסת, הוא מדבר עם בורא עולם, הוא מתפלל. אבל הנפש, בגלל שככה השם החליט, עמוסה במראות, לא פשוטים. מה עוברת הנפש של האדם?
תראה, אני חושבת שמבחינה נפשית, כולנו בעצם, לכולנו יש מנגנוני הגנה. מנגנוני הגנה באים כשמם הם להגן עלינו. להגן עלינו מפני מראות קשים וחוויות קשות. אז אני חושבת שבטח גם אנשי זקה וכל מי שנחשף, כדי לחזור לחיים עצמם, הם משתמשים במנגנוני הגנה האלה באופן לא מודע, ובאמת עושים סוג של איזשהו ניתוק. חוזרים לחיים. ואני חושבת שמה שמחזיק בתוך זה מבחינה רגשית, זה גם היכולת לשתף אחרים. אני מקווה מאוד שהם עושים את זה. אנחנו בתוך כצוות בריאות הנפש, בסוף כל משמרת, גבי, הפסיכולוג הארצי שליווה אותנו שם, איש מדהים, שממש ביקש מאיתנו מתחילת העבודה שם, כל משמרת בסופה, לקיים מפגש שיח. עם האנשים שהיינו איתם במשמרת. סוג של ונטילציה ושיתוף, והיה לזה המון כוח. מבחינה טיפולית גם אנחנו יודעים שבאמת אחד הכלים החשובים ביותר זה לדבר את החוויות האלה, ובדרך כלל עם אנשים שאיתך בתוך האירוע, זה באמת מאפשר איזושהי הכרה מסוג אחר. ועוד דבר שמאוד עוזר ברגעים האלה, זה החיבור למשמעות. אז לשאלתך על אנשי זקה, במיוחד הם, אני חושבת, בגלל החיבור חזק לאמונה, אז המשמעות של העשייה הזו, אני חושבת שהיא סוג של מאלחש כאב אולי, או נותן כוח להמשיך הלאה. לדעת שהם עושים משהו שיש לו המון חשיבות בעולם הזה ובעולם הבא.
תתווה, עולה לי עכשיו במחשבות. אני לא יודעת לא להיות ספונטנית או מתוחי, לא יודעת לא להיות. אז אנחנו מדברות על אנשי זקה, ואנחנו מדברות על אנשים לא דתיים, ואנחנו מדברות על כל הגשר ביניהם, ו... הרי יש פה איזה תהליך, אני בטוחה שבורא עולם רוצה להעביר את כולנו, כל אחד מאיפה נגיד שהוא היה בדמיון, אני מדמיינת, היה במקום אמוני מסוים, אלה פה, ועכשיו קרה אסון, וכולם זזים, כל אחד לפי המקום שלו, וכל אחד לפי הקשר שלו לבורא עולם.
כן.
אז זה מדהים לראות איך כל אחד ממקומו פגש את האסון הזה, ומה הוא עשה בתוכו. זאת אומרת, זה דברים גדולים, כמו שאת מדברת על אנשי זקה, וזה דברים קטנים שיש לאישה בבית, או אני סתם אומרת משהו שאני הרגשתי בשבת הראשונה, שפתאום את קולטת שזה קרה בשבת, והשבת היא באמת סוד של הברכה של עם ישראל. אז טוב, זה נורא אישי נשי כזה, אבל שנים יש לי ארון בבית, שנקרא תכשיטי שולחן. זה כל מיני דברים שאני קונה ב... לא ניתן פה פרגון לכל מיני רשתות של הכל בשקל, אבל מלא תכשיטים כאלה לשולחן שבת. וקצת כזה בזמן האחרון הזנחתי אותו כזה, גם את החידוש שלו, שזה עולה גרוש ורבע, ופתאום, כאילו, הקדושה של השבת, בדברים הקטנים, קניתי לי סמלת שבת חדשה, נעלי שבת חדשים, הודעתי לכל הילדים בבית שזה קורה, התחלתי לקנות יותר פרחים לשבת, כאילו, השבת היא מקור הברכה. אז לא הייתי שם, אבל אני פה, והשם רואה כל אחד ואחד מאיתנו, אז כל אחד במקום הפשוט והקטן שלו, אז אני חושבת על אנשי זקה שאת מבינה שהם מבינים את קדושת החיים, כמו שאמרת, ואת קדושת המוות, מה קורה להם. והנה פסיכולוגית שהיא לא דתייה בכלל, מה קורה לה, ומה קורה לכל האנשים באמצע, זה מדהים. מה זה המחברת תורה הזאת?
זה מצחיק. זאת מחברת שביום שהופעתי בפעם הראשונה בערוץ 13, אז לא מצאתי, הייתי צריכה לרוץ, ומצאתי לכתוב לעצמי משהו, אז פשוט לקחתי את המחברת הראשונה, שמאיה, הבת שלי המתוקה.
יש לך בת מאיה?
כן.
לא.
מאיה.
רגע, לא. למה לא אמרת לי את זה עד היום?
יש מאיה, יש אלי ויש שיר.
וואי.
כן, למה? גם לך יש בת ושיר?
יש לי מאיה, שזה כאילו סיפור חיי.
וואו.
שהיא ילדה של... שהיא נולדה שאני הייתי חילונית, ו... הפוך, אני הייתי דתייה, בעלי החילוני. זה טעות פרוידיאנית כמובן. אבל באמת היו הרבה שנים שבהם ככה חיינו לנו. והיא נולדה, ואני רציתי רק שם קדוש של אלוקים כזה, והוא לא. אז בדיוק הייתי בשיעור תורה, שבו אמר הרב שכדי להביא אדם לעולם צריך שלושה שותפים. ככה אומרת מסכת נידה, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו, שלושה שותפים באדם. אז קראנו לו מאיה, שזה ראשי תיבות של מיקי, מיכאל בעלי, אפרת אני, ויה. בורא עולם. אני כבר אימא בעצמה לשתי בנות, לשירלי ואלמה. אבל למה דיברנו על זה? אז זאת המחברת של מאיה?
כן, אז פשוט היו בו איזה שני עמודים או כמה כתובים, ואז פשוט לקחתי לה, ומאז כל מיני יגיגים שלי אני כותבת בתוכה, אז הבאתי רק שיהיה לי ככה לשליפה.
יו, אז רגע, על מה דיברנו? אז כאילו.
אז שאלת אותי...
אין לי מושג, לא משנה. מה זה משנה? זוכרת?
מאיה.
מאיה.
גם לי יש סיפור עם השם מאיה, אגב.
סיפורי.
כשמאיה נולדה, אז הרגשתי שאומרים שהנבואה מגיעה בשם, השם מגיע בנבואה. ובאמת, כשהיא נולדה, אז אני וירון, אבא שלה, התלבטנו על השם, ואני הרגשתי שהשם מאיה זה השם שלה. וירון, בהתחלה לא היה לגמרי, לא ידע עדיין, היה לנו התלבטות. ואז החלטתי להזמין את מזל אהרוני. שהיא אסטרולוגית, לפני המון שזה כבר 10 שנים, והתייעצתי ואמרו לי, תזמיני אותה, והיא תבוא והיא תעזור.
אז תמיד היית רוחניקית כזאת מחוברת ללמעלה.
כן, שם תמיד היה לי מאוד חשוב לעשות עבודה מעמיקה פנימית לגלות מה השם הנכון לילדה שלי.
זה כתוב על זה, כי ההורים יש להם נבואה קטנה.
אז זהו, אז אני גיליתי את זה שם, ואז הזמנתי את מזל אהרוני והחזיקה אותה לידה, ועשינו איזשהו תהליך, והיא אמרה דברים מאוד דומים למה שאת אומרת, רק לא במילים חילוניות.
להקל.
כן, כן. והיא אמרה שיש חשיבות מאוד גדולה לבחירה דווקא בילדה השלישית שאצלנו, שזה יהיה השם שהאימא
רוצה.
עלה בתוכה, וכן, אני מאוד אוהבת את השם מאיה.
יא, גם אני. מושלם, אז שהייתי בת 4 רציתי אותו. את יודעת מה את אומרת פה עכשיו? רגע שנייה, אנחנו מסיים אותה שעה ראשונה, אבל חזון איש, את יודעת, יש רחוב בבני ברק, אבל הרחוב הוא על איש. ענק, בתורה, גדול. וחזון איש, גם, יש לו ספר שנקרא אמונה וביטחון, ובכלל, אמהות חייבות להיות מחוברות לשמות של הילדים שלהם, כי יש שם איזה חיבור קדוש. יאללה, מאיה, את נשארת איתן?
מאיה,
מאמינקה שלי, גוזלי שלי.
נזכרתי גם בשאלה שלך, נחזור אליה אחר.
אוקיי, ואני רק רוצה שתדעי שפגשתי את מאיה, הבת של שלום חנוך, ביום שישי, לפני שבוע, בבית הגברות, בלוויה של אבא של מיכל כהן חי, חברה שלנו, והיא אמרה לי, ממש חילונית, כמה היא חלמה על האסון, כמה התעוררות רוחנית יש, יאללה, מסיימים שעה ראשונה, וממשיכים, ורד, עצמון משולם, יאללה.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
קדלי בשעה שנייה, ואנחנו עם ורד עצמון משולם, פסיכולוגית רפואית, הייתה שם בשמיני לאוקטובר, בבסיס שורה, פגשה את אנשי זקה, את הנשמות שעזבו, אבל גם פגשה את אלוקים. מה זה בשבילך ההתקרבות הזאת, פתאום לגלות את היהדות הזאת, פתאום לגלות שבת, פתאום לגלות, בואי נגיד את המילה הזאת, שיבה הביתה, אל המקום שממנו באנו כולנו.
את יודעת שכשהייתי מגיעה לבסיס בשורה, הסביבה שלי כל הזמן הייתה, ההורים, החברים, לא מבינים למה את עושה את זה, ומי עושה, ומי מתנדב לזה, ואיך זה שאת רוצה ללכת. ואני חייבת להגיד שזה שמע מה זה מוזר, אבל כל מי שהיה איתי כמעט אמר את זה. אני הרגשתי בבית בבסיס בשורה. זה היה כמו לחזור הביתה להיות שם.
אז זה בסדר הביטוי הזה שאני אומרת?
מה זאת אומרת?
לא, נשמה שעוזבת גוף. היא חוזרת, תדעי, היא חוזרת הביתה.
אז יכול להיות, כן.
הייתה פה בסיבוב כמה שנים, חוזרת הביתה.
אז עכשיו עשית לי ריפריימינג, גם למה שבאמת חשבתי, כי זה...
יש לך דמעות בעיניים, מאמי שלי.
זאת הייתה תחושה של להיות באמת במקום שיש בו בית, וזה באמת מה שאני חושבת עורר אצלי, את הנשמה היהודית שדיברנו עליה אז ברעיון, ואני מגדירה את זה היום מין סוג של התקרבות רוחנית, שהמשמעות שלה היא באמת קודם כל רוחנית. והדבר הזה עלה בתוכי ממפגש עם המון סיפורים. אגב, אני מנהלת שירות פסיכולוגי בבית חולים מדיקל קר בבת ים, שבין רגע הפכנו את המרכז שלנו למקום לקליטה של מפונים מסדרות, וקמנו מרכז חוסן, ויש לנו שתי מחלקות שהולכות להיפתח, שלוש, לפצועי מלחמה. ואחת המשפחות שקלטנו הם משפחה מסדרות, שהסבא נפצע נורא. יש לו סיפור מטורף, קוראים לו הרצל שאובי, הוא התראיין הרבה, איש מדהים, הוא חזן של הבית כנסת אם אני לא טועה שם. והמשפחה שלו, שזה 50 אנשים, ילדים, 12 ילדים ונכדים, התארחו אצלנו בבית חולים. Okay. והוא סיפר שם על איזשהו חלום, שהוא חלם בלילה, בשמחת תורה. חלום שממש סוג של תקשור, כנראה עם כוח עליון. ובסיפור שלו, כשהוא חזר לעצמו והגיע לבית חולים לפגוש את המשפחה, הוא אמר לי, ורד, אני עשיתי חוזה עם בורא עולם. ברגעים שהייתי בין חיים למוות, אני ביקשתי מאלוהים, אתה תשמור את הילדים, אותי ואת הילדים שלי שלא יישארו יתומים מאבא, ואני אעשה כל שביכולתי להמשיך ולהפיץ יחדות בעם. ואני חושבת שזה בדיוק כששאלת מה עוזר שם ברגעים האלה.
לך.
לי. אז אני הרגשתי שכשראיתי את המראות הקשים ואת האכזריות הבלתי נתפסת של הטרור הזה, אני קיבלתי איזושהי החלטה פנימית שאני אעשה כל שביכולתי, בזירה שלי כפסיכולוגית, בבמה שניתנה לי, לעשות שכל זה לא יהיה לשווא, ומבחינתי כדי שזה לא יהיה לשווא, אנחנו חייבים להתאחד. וזה בסדר שיש ריבוי דעות, ואני גם בעצמי, לפני האירוע, לפני השביעי לאוקטובר, הייתי מאוד נסערת מהאירועים של המהפכה, והייתי בצד מסוים, שהיום אני בוחרת לא לקרוא לזה צד, אני הייתי בעמדה, בדעה שלי, והיום אני מבינה, שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לקחת מהאירוע הזה, ולא לשכוח אותו. כי הרבה אנשים אומרים לי, טוב, אבל בסוף כולנו נחזור לסורנו, וזה הטבע. אז כשאומרים לי את זה, אני אומרת, שזה תלוי בי, בך, בך, בכל אחד מאיתנו. אם זה יחזור, זה תלוי בנו. ואם זה לא יחזור, זה גם תלוי בנו.
כאילו, מעבר לכל מיני קבוצות שלוקחות אחריות על כל מיני דברים, חלק מ... בואי נגיד את זה ככה, סתם, זה בא לי עכשיו. חלק מהאחריות של כל קבוצה היא לתרום לאחדות. זאת אומרת, גם זה לא מוצא חן בעיניך.
ממש.
יש פה עם אחד.
יש פה עם אחד, והכוח שלנו הוא באחדותנו. וככה בהמשך לשיח על האמונה, אז יצא לי לפגוש הרבה סיפורים גם במסגרת בבית חולים שקלטנו, וגם בכל מיני, בהרבה הקשרים, שבעצם פגשתי הרבה משפחות של חטופים, את הדס קלדרון, שברוך השם השבוע קיבלה לחזרת הילדים שלה, ואני בקשר איתה, והיא פשוט מדהימה. אז באחת הרעיונות דיברנו על כוחה של תפילה, שאלת אותי על האומץ, ודיברת שם על שמע ישראל, אז באמת לרגע הרימו גבה, ואז הדס קלדרון, שהיא חילונית לחלוטין, איך היא אמרה, אני קיבוצניקית, אני מטפלת הוליסטית, אני לא מהעולם של הדת, ואני עדיין מתפללת, ואני רוצה עכשיו שאלוהים יוכיח לי שהוא קיים. עכשיו אני יודעת שיש הרבה אנשים בבית שאומרים, אבל יש מלא שהתפללו, והילדים שלהם לא חזרו, אבל אני אספר את הסיפור של הדס, כי היא אמרה את זה בשידור, ואם שמת לב, אז השבוע כשחזרו הילדים שלה, יש את הרגע שהיא מקבלת את ההודעה, ואז רואים אותה
צועקת. די, לא ראיתי.
וואו, תקשיבי, זה רגע מטורף. היא מחזיקה את הטלפון וצועקת, יש אלוהים, יש אלוהים. ואת יודעת, נזכרתי בריאיון שהיה לנו, ושהיא סיפרה את שלה, ואני דיברתי על כוחה של תפילה, ולשאלתך על מה קורה לי ביחס לאמונה.
לא, אני כאילו יושבת פה, בני ברק, ואני בפאטה מורגנה, כאילו השם תאיר אותי. תמשיכי.
אז אחד הדברים שבאחד הרעיונות פגשתי איש צבא מאוד מוכר ויקר וגיבור ישראל, ושאלתי אותו בחוץ, תגיד, מה נורא מסקרן אותי תמיד הרגעים האלה בין חיים למוות, זה תמיד סקרן אותי אגב. ושאלתי, מה עשית שם ברגע הזה? עם מי דיברת? דיברת? הוא אמר לי, תראה, אני לא ממש זוכר, אבל אני כן זוכר שחיילים שלי שחזרו מהקרב, סיפרו לי שהם רצו להתפלל ולא ידעו מה. עכשיו, זה היה ביום הרביעי חמישי למלחמה, בשידור בערוץ 13. כששמעתי את המשפט הזה, הבנתי מיד מה המסר שלי. מה המסר שלי לדרך החוויה הזאת, לעם. הכוח של תפילה, הספר שלך, זה קטע.
יו, נכון?
זה מדהים, כי כוחה של תפילה לא בהכרח צריכה להיות קשורה באלוהים, אם אתה מאמין בו בצורה כזאת או אחרת. תפילה זה כל דבר כנה, כמו שרביד פלוטניק אומר, שאתה מדבר בינך לבין עצמך. ואני מעודדת אנשים לעשות את זה יותר ויותר בכל דרך, בין אם זה בשמע ישראל, ובין אם זה בלמצוא משפט משיר שהם אוהבים, ובין אם להמציא איזושהי מנטרה. אבל לתפילה יש כוח, ואני ראיתי את זה. אני ראיתי אנשים שסיפרו לי שיש לי מטופלת מדהימה ששרדה את ה... בנובה, 6.5 שעות, בתוך בור, עם הבן זוג שלה, מכוסה בזרדים, וכל הזמן, והיא חילונית לחלוטין, והיא מראה לי את ההתכתבויות עם אבא שלה, והיא כותבת לו, אבא, תשלח לי תפילה, אבא, תתפלל. עכשיו, זה מה שהיא עושה, בתוך הבור, מעליה יריות לכל עבר, אנשים מתים מסביבה, היא שומעת רק, היא לא רואה, והיא פשוט תתפללה. אז את יודעת, לשמוע את הסיפורים האלה, ולהישאר אדישים, ולהגיד, אין לזה כוח, אז אוקיי, מי שיבחר, יבחר, זה בחירה של כל אחד. אבל לתפילה יש כוח, ואני מאמינה שזה הרגע שלנו, להתחבר פשוט למקום הזה שמאמין. ואני עושה את זה היום, בדרך שלי, בצורה, אני קוראת לזה, כמו חזרה בתשובה רוחנית.
אוקיי.
אני בתשובה, אני חוזרת בתשובה לשאלות שיש לי, הקיומיות.
יש לך?
מלא, אז יש לי.
יאו.
בטח, מלא.
כי בלי שאלות אין תשובות, תת, כאילו, אם אתה לא יוצר איזשהו שקע,
ברור.
לא יבוא בקע.
לא יבוא זמן. וואלה. יש תמיד שאלות, וגם יש לי רגעים של ספקות ופחדים, וגם לי יש רגעים שעולה בי מן עצבות, שאני שואל את עצמי, רגע, מה זה, כל זה היה לשווא באמת? יש רגעים שפתאום אנחנו חוזרים לסורנו, ואני שומעת את ההתלקחויות בתקשורת ו... ואת המאבקי כוח, ואני אומרת, לא, זה לא יכול להיות. אם משהו מוריד אותי היום, במיוחד, זה זה.
יו, את יודעת ורד גם אותי. זה כאילו עושה לי כזה, כמו שנגמר לך הכוח מהקצה של האצבעות.
בדיוק.
עוד פעם אתם על זה? עוד פעם אתם על זה? די, לא, מה, לא היה מספיק קשה? מה, מה, אתם לא רואים? נכון?
זה מה שיכול להרפות את ידיי ואת רוחי.
אז... כשאני שומעת אותך מדברת כאן ורד, אני כאילו אומרת, נגיד שהייתי צריכה להתפלל על טקסט שמישהו מעולם הנפש שהוא קרוב לעולם האמונה יגיד, אז לא הייתי יודעת לרצות שתגידי ככה, ככה. לא יכולתי. אז תראי, רגע, עוד שאלה יש לי אלייך. כי מצד אחד יש מה שאנחנו אומרים בחוץ, מצד שני יש גם רגעים שאנחנו לבד עם עצמנו באמונה.
כן.
ששם הכל מתבשל, כאילו, אתה לא יכול לבוא החוצה אם לא קורה בתוכך משהו פנימה.
כן.
ואני מניחה שאת גם משוחחת עם עצמך על הלוקות וראיית, כי אותי לימדו בתור, אוקיי, גדלתי בעולם אחר, אבל כשפתאום אתה יודע לראות אמונה, לראות את הכל משתבר.
סימנים, חיבורים.
לראות ולגלות, את עומק דליבה, זה לא סתם שם התוכנית, כן? לראות מתוך העומק של עצמך את חלק אלוקה ממעל.
את מי שאתה באמת. אני חושבת שזה כן. המשפט. אני חושבת שמה שקורה בחיבור הזה, זה להתחבר למי שאנחנו באמת, מתוך הכאב, הרבה פעמים, זה מה שקורה. אנחנו מתחברים לאיזשהו קול פנימי שמסיר את כל החששות, פחדים ותהיות ממה אחר יגיד, ומה יחשבו. להתחבר פנימה, וללכת עם האמת הזו, שיש בה מעט מאוד דברים בעיניי, כששואלים אותי, מה, את חוזרת בתשובה עכשיו? אז אני אומרת, אני מתחברת עכשיו למספר עקרונות שיש אותם ביהדות, ומבחינתי הם הכל, ואם אנחנו היינו נלך בהם, אנחנו על דרך המלך. זה מאוד פשוט. עשרת הדיברות, סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורוטפהו. אגב, זה נמצא אצלי בבית עלוי. ואהבת לרחה כמוך. אם נעשה את כל זה, אני חושבת שהעולם שלנו יהיה עולם טוב יותר אחרי המלחמה הזאת.
אני שמה אותך מורה בבית יעקב עוד רגע. עברת פסיכולוגית רפואית, הפרזנטורית של משרד הבריאות. לאיך את מדייקת את זה?
להסברת חרדה וצמיחה מתוך משבר.
אמן. יאללה, פרסומות, ואנחנו ממשיכות. אום קדליבה, וואו, 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 איזו תוכנית. אני גם בן אדם פה, יש לנו על הקו מישהי מיוחדת במינה. אני רק מודה לך, ורד, אין לי מילים על האומץ, על היכולת, על לדבר אמונה בעם שלנו, מתוך המקום הזה.